טוב, אנחנו בפרק ממה. כן, אז פרק ממה הוא הרחבה, או יותר אומר פירוט של פרק ממדלת. פרק ממדלת עסק בחישוב הקץ באופן כללי, והסביר מדוע חישוב הקץ הוא בלתי אפשרי, משום שהקץ הוא למעלה מסדר החיים של האדם, אפילו הייתי אומר מעל מדרגת העולם הזה, ולכן לא יכולה להיות דרך חישוב על פי ענייני העולם הזה למשהו שהוא מעל העולם הזה. כן, זה פחות או יותר התוכן העיקרי של פרק ממדלת. אף על פי כן, הוזכרו חישובים אצל רבותינו. אז מה המשמעות של החישובים האלה? החישובים האלה הם, לפי מה שהוא יסביר כאן, שעד תאריך מסוים קשה שהקץ יבוא, מכאן ואילך קל שיבוא. אבל לא שבאופן מוחלט הדברים האלה ידועים לחכמים. ואני עכשיו קורא בפרק ממה את הנושא הזה, בפרק חלק דף צדיק ט' עמוד א', כי יום נקם בליבי. מה המשך הפסוק? הוא לא כתוב כאן. כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. בסדר? ושנת גאולי באה. יום, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. מה זה שנת גאולי? זה כאילו בא לומר שיש איזשהו, איזושהי שנה שבה הגאולה צריכה לבוא, נכון? טוב, הבה נקרא. אמר רבי יוחנן, מה זה בליבי? אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי ולאבריי לא גיליתי. רבי שמעון, צריך להגיד שם רבי שמעון בן לקיש, אומר, לליבי גיליתי, למלאכי שרת לא גיליתי. כלומר, טוב, קשה מאוד להבין על מה מדובר, מה זה ליבי ואבריי, או ליבי ומלאכי השרת. אבל כביכול, הקץ נשאר מוטמן בתוך ליבו, כביכול, של הקדוש ברוך הוא, ואפילו אבריו אינם יודעים על זה, או מלאכי השרת אינם יודעים על זה. ובין דברים האלו, איך בא להפליג הקץ, שאינו תלוי רק באמיתת השם יתברך לפי גודל המעלה של הקץ, וזהו שאמרו לליבי גיליתי. רוצה לומר שאין הגאולה תלויה בתארים שלו יתברך, שהוא יתברך מתואר במידותיו. אבל מה זה איברה של הקדוש ברוך הוא? וכי לקדוש ברוך הוא יש איברים, חס ושלום, אלא הכוונה מידותיו, מידת החסד, מידת הרחמים, מידת הדין, זה נקרא איבריו. זאת אומרת ש היה אפשר, נגיד, אם הגאולה הייתה תלויה במידת החסד, או במידת הדין, או במידת הרחמים, או בדעת, או ביסוד, או במלכות, לא משנה, איזו מידה שלא תהיה, אז המידות בעצמן כביכול היו יודעות את זמן הגאולה, כי הן יודעות מהו הנדרש כדי שתופנה, מהו הזמן הנדרש שיעבור כדי שמידה מסוימת תופיע. אבל מאחר, וזה תלוי באמיתת עצמו, כלומר, ליבו של הקדוש ברוך הוא, לכן אינו תלוי בתארים של השם יתברך. כן, זהו, מידות זאת אומרת הנהגתו של הקדוש ברוך הוא שבה הוא מתואר, מתארים אותו בתור בעל החסד, בעל הרחמים, בעל מידת הדין וכו'. וריבונו של עולם איננו תולה את הגאולה במידות האלה. כלומר, אם היית אומר, נגיד שהגאולה זה כדי לגלות את חסדו של הבורא, אז מידת החסד כביכול הייתה יודעת מתי תבוא הגאולה, כיוון שזה תלוי בה. או מידת הדין הייתה יודעת מתי תבוא הגאולה, אם זה תלוי בה. בסדר? אבל מאחר והגאולה זה תלוי באמיתתו של הקדוש ברוך הוא, ממילא המידות שהן נמוכות מזה אינן יודעות מתי תהיה הגאולה. לכן הוא אומר, לליבי גיליתי, לאבריי או למלאכי השרת לא גיליתי.
זאת אומרת, לליבי זה לעצמו?
כן, לעצמו. ליבו זה עצמו. כמו שהלב זה עצם האדם. כן. זה כמו שעל פי המידה הזאת ניתן לחשב. לא, המידה הזאת בשורשה, כוונה, בשורשה בתור אידאה עליונה. הכרה, הייתי אומר, כן? לא ספר, הכרה. אז מה שאומר כאן, ריש לקיש סבר, רבי שמעון בן לקיש סבר, ואם אנו אומרים כך, יהיה הקץ נעלם יותר מדי, ואם כן יהיה זמן ארוך יותר לגאולה בלי שיעור, לפירה חמה, אינו אומר רק למלאכי השרת לא גיליתי. כלומר שאין הקץ תלוי בם, כי לא יגאל אותם על ידי מלאך, ולפיכך למלאכים לא גיליתי, אבל לומר לאיבריי לא גיליתי, זה אין לומר, כי היה הקץ נסתר לגמרי, ולא היה יוצא אל הפועל. זאת אומרת, אם אנחנו נקבל לדעת רבי יוחנן, אומר רבי שמעון בן לקיש, אם זה ככה, אז לעולם ההיסטוריה לא תתלכד עם העולם הרוחני, ולכן הגאולה לא תבוא, או תבוא מאוחר מדי. אבל לומר, לכן הוא אומר, לפיכך ראוי לומר למלאכים לא גיליתי, למעלת הגאולה. זה כלל. רק אנחנו נכנסים לפרטים. ובפרק חלק, דף צדיק זין, עמוד ב', אמר לאליהו, מי זה אליהו? הנביא. כן? לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה. כן, רב יהודה, אחיו של רב סלה חסידה. מי זה סתם רב יהודה, שהוא לא אחיו של רב סלה חסידה? לא... רבי יהודה, זה רב יהודה בר אילאי. מי זה רב יהודה, בלי רבי, רב יהודה, זה רב יהודה בר יחזקאל, תלמידו של רב. רב יהודה זה המורה, רבי יהודה זה תנא, נכון? לא אותו דבר. טוב, אבל בכל מקרה כאן מדובר על המורה אחר. אמר לאליהו לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה, אין העולם פחות מ85 יובלות. כמה זה יובל? 50 שנה. זאת אומרת שהעולם צריך להתקיים לפחות 4,250 שנה, נכון? שזה יוצא בגוית איזה שנה? 4,000. איזה שנה? שנת בריאת העולם. נו, שנת 4,250, מתי זה? איזו שנה? שנת 490. לא, מה פתאום חורבן בית שני? חורבן בית שני זה שנת 70 בערך, כן? מה? נו, אז מה זה שנת 4,250? זה שנת 490 לספירה הנוצרית, בסדר? גירוש ספרד זה 1492. אני אקח 1,000 שנה אחורה. כן, אז אנחנו מדברים על זה שהגאולה לא יכולה לבוא לפני שנת 490. בסדר? מה קרה בשנת 490? שהגמרא מדברת על השנה הזאת בתור משהו מיוחד. סוף מלכות רומא. יפה. כלומר, האימפריה הרומית נפלה בשנת, אם נדייק, 472. לא, סליחה, 476 אני חושב. וואי, הרומאים כועסים. עכשיו, בכל מקרה, שנת 490 זה כבר עולם חדש לגמרי. זה מה שנקרא ימי הביניים. כלומר, ימי הביניים יש כמה הגדרות, מהו הזמן של ימי הביניים, אבל ההגדרה המקסימליסטית מתחילה, אומרים, עם נפילתה של רומא, מתחילים ימי הביניים. מתי זה נגמר? לא, עם גירוש ספרד. גילוי אמריקה, שזה 1492. זאת אומרת, בהגדרה מקסימלית מגדירים את ימי הביניים בערך כ-1,000 שנה. אחר כך זה הרנסנס, כן? אחרי זה העת החדשה, בתקופת האורות העת החדשה. אבל 1,000 שנה בוכתה של זמן נקראים ימי הביניים. מה זאת אומרת? שהעולם העתיק נפל. ברגע שהעולם העתיק נפל, אז המשיח יכול לבוא. כי כבר כל מה שהיה צריך לצאת לפועל, יצא. האמת היא, יש עוד משהו מבחינה יהודית בשנה הזאת. 490 זה פחות או יותר הזמן של מבחינת הספרות התורנית. חתימת התלמוד, נכון? התלמוד נחתם 10 שנים אחר כך. שנת 500. זה ממש קרוב. כלומר, זו תקופה שגם כן, אחרוני האמוראים פועלים, מכאן ואלה כבר מתחילה עבודה של שינון. כלומר, אין לנו כבר יותר מוסד מרכזי ליהדות. כן? יש ישיבות הגאונים, יש הראשונים והאחרונים, אבל... מה? שינון.
שינון.
שמעת שינוי, כן, אבל זה שינון. יש הבדל, בין שינוי לבין שינון, יש הבדל שיש פה נון. נון זה בינה. 50 שערים. זה כמו הבדל בין תיקו לתיקון. כל דבר שהוא בשאלה, נשאר בתיקו. תוסיף לו נון שערי בינה, תיקון. כן. יפה, זאת בדיוק, מה שאתה שואל, זו שאלת המערל. אם אמרנו לפני כן שאי אפשר לחשב, אז למה פתאום פה הוא מחשב? בסדר? רגע, אני כאן מסביר את השאלה, אני לא מחפש תשובה בשלב הזה. אני אמרתי לכם שהמערל שואל. אם היית מקשיב מה שאמרתי, אמרתי, זה בדיוק מה שהמערל שואל, איך יכול להיות שהוא מחשב? בסדר? בהמשך. בסדר? אני עשיתי לך טובה שאמרתי לך מראש מה המערל הולך להגיד. עכשיו אני אומר לך שהמערל שואל ואתה עונה במקומו. יפה. טוב. אם כן, בואו נחזור לדברי הגמרא. בפרק חלק, אמר לאליהו לרב יהודה אחוה דרב סלס חסידה, אין העולם פחות מ85 יובלות, וביובל האחרון בן דוד בא. אגב, מה זה 85? אלוהים זה 86. מה זה 85? מה זה 85? זה הפה. נכון. פה, 85. זה הפה. זאת אומרת, לוקח 85, כך פה יובלות, כדי שהפה ייפתח. כן? יש משהו שהוא סתום, לא יכול לדבר. נפתח באיזשהו שלב, אחרי 85 יובלות. בסדר? יובל זה היחידה שבה אנחנו מודדים תהליכים בהיסטוריה. כן? 50 שנה. זה בערך שנות הפעילות של האדם. אדם חי יותר מ-50 שנה. אבל התקופה הפעילה, מבחינה ציבורית, היסטורית, פוליטית, זה 50 שנה. לכן גם המחזור הכלכלי, לפי התורה, הוא גם כן של 50 שנה, היובל. טוב, אז אם כן, וביובל האחרון, בן דוד בא. אמר לו, בתחילתו או בסופו? זאת אומרת, האם החל משנת 440? או צריך לחכות עד קרוב לשנת 490. כלומר, וזה באמת היה מאוד חשוב, כי האמוראים האלה, הם חיו בתקופה שמדובר עליה. הם היו קרובים לזמן ההוא. כך שהציפייה המשיחית, רואים שהיא גדולה אצל האמוראים. מובן? טוב. אמר לו, איני יודע. אמר לו, קלה או אינו קלה? כלומר, יספיקו לגמור את היובל האחרון? אמר לו, איני יודע. עד כאן דברי אליהו הנביא. מעניין שאליהו אומר, איני יודע. אז אם אליהו לא יודע, אז מי כן יודע? זה השאלה. טוב. רב אשי אמר, האחי אמר לי, רב אשי מתי חי? הוא כבר היה בתקופה של הסוף, נכון? מה? הוא חתם את התלמוד, זה לא מדויק. כלומר, רב אשי התחיל אולי את העריכה של התלמוד, אבל העריכה נעשתה אחרי מותו של רב אשי. אבל רב אשי הוא פחות או יותר בתקופה הזאת. רב אשי כנראה רוצה להרגיע את הרוחות. והוא אומר, אחי אמר לי, זה מה שהוא התכוון. עד החלה תסתחי, מכאן ואילך תסתחי לי. כלומר, עד עכשיו אל תמתין לו, מכאן ואילך תמתין לו. כלומר, יש זמנים, אתה אומר, כל זמן שתהליך מסוים לא יתרחש, אי אפשר למשיח לבוא. אחר כך יכול להיות. שלח רב חנן בר תחליפה לרב יוסף. מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ובלשון הקודש. מה זה אשורית? מה זה כתובה אשורית? זה בכתב, כן? הכתב שלנו, כן? כתב היהודי. כן, כתב שמרובע הכוונה. לעומת, איזה כתב יכול להיות? כתב עברי, שהוא לא הכתב שלנו. אלא כתב העתיק, נקרא עברי קדום. כן. הכתב שבו אנחנו כותבים את התורה הוא הכתב האשורי. הוא נקרא כתב אשורי. פחות או יותר ממי הכנסת הגדולה. מה? זה מה שהוא מצא. הוא מצא מגילה. למה ספר התורה כתוב בכתב אשורי ולא בכתב עברי? זה הסבר שיותר יפה, אני באמת מצא.
עברי זה כתב שכתבים,
אנחנו כתב,
לא, מה
פתאום? אבל עברי
זה לא
כתב. מה? עברי זה לא כתב. לא, כתב עברי זה הכתב שאתם מוצאים. יש לכם, יש מישהו פה מטבע של שקל? תסתכל על מטבע של שקל. תסתכל, ראי. כן, תסתכל. יש שם שלוש אותיות קטנות? כן, מה זה? זה הכתב העברי הקדום. זה פשוט העתק של מטבע מהתקופה הפרסית. ושם יש אותיות. יוד, ה' וד', יהוד.
זה
יהוד, יהוד, כן, יוד, ה' וד'. מה, אתם יודעים את הכתב העברי הקדום? תבקרו קצת בהיכל הספר, במוזיאון ישראל. שם יש מגילת ישעיהו. שם היא כתובה בכתב שלנו, אבל שם הבעיה כתוב בכתב הקדום. כן, כמו הכתב הזה. אולי פעם אחת יהיה לכם את זה. מה שכתוב כאן זה א' ב' בכתב עברי קדום. מלא עתיד. אז כשהגמרא אומרת כתובה אשורית, זה בא להגיד לעומת הכתב הזה. בסדר? מה עם אותיות סופיות? אין אותיות סופיות בכתב עברי קדום. זה מה שהגמרא אומרת במסכת מגילה. מנצפח, כלומר אותיות הסופיות, צופים אמרו. מה אתה אומר? כן.
אמרתי אחד
השעות שחסמרת
שהכתב
אסור,
זה היה
לסון של הנביאים. נכון, זה הנביאים. ובכן, אז מה שאומר, מצאתי מגילה, מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ובלשון הקודש. מה זה לשון הקודש? מה זה לשון הקודש? עברית. ולא, איזה לשון יכול היה להיות?
ארמית.
ארמית, יפה. כן, כלומר, היהודים השתמשו בשני כתבים ובשתי שפות. הם השתמשו גם בכתב אשורי וכתב עברי, וגם בלשון הקודש ולשון ארמי. אז הוא אומר, היה כתוב שם, אשורית ובלשון הקודש. אמרתי לו, זו מניין לך. אמר לי, לחיילות נזכרתי, ובין גנזי רומי מצאתיה. וכתוב בה, לאחר 4,291 שנה, לאחר בריאתו של עולם. אז שימו לב, זה קצת יותר ממה שאמרנו לפני כן. לפני כן אמרנו 4,250. מה פה כתוב? 4,291. אז יש עוד 41. לא, זה יובל נוסף. כן? כלומר, זה טוב, היובל ה-86. לקראת סופו. עוד 41 שנה הוא מוסיף. כן? בעניין מפה הוא לקח את 41 שנה. נכון, נכון, זה קשור לשעות. כלומר, אם אתה לוקח 1,000 שנה ומחלק את זה ל-24, כן, כי כאילו שזה שעות של יום, זה 41 שנים ושני שליש. כן? לאחר בריאתו של העולם, עולם יתום. עכשיו, זה בעצם כבר שנת בגוי, שזה שנת 531, נכון? זאת אומרת, זו התקופה של כל הפלישות הברבריות, זו התקופה של הסבוראים, מבחינת לב. מהן מלחמות תנינים. אז זה מלחמות תנינים. מהן מלחמות גוג ומגוג. והשאר, ימות המשיח. טוב, אבל איך אתה מחלק את זה? כמה תנינים, כמה גוג ומגוג, כמה ימות המשיח? הוא לא אומר. זה יכול להיות איזה 2,000 שנה, כל הסיפור הזה. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, אלא לאחר 7,000 שנה. טוב, זה הרעיון של 7,000 שנה למחזורי בריאה, זה אנחנו למדנו כבר מקודם. מה זה, לא יודע מה זה מחדש עולמו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על מחדש עולמו. יש כמה דעות מזה. רמב״ם, רשי, עבדנו סעדיה גאון. קיצור, אין הקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, אלא לך, כל רגע ורגע מחדש עולמו. איפה ראית את זה? כנראה שהגמרא לא מסכימה עם זה. רב אחא ברי דרבי אבא אמר, לאחר 5,000 שנה התמר. עד כאן דברי הגמרא. אז ברור שהמהר"ל יש לו עכשיו עבודה קשה, צריך להסביר לנו דברים. ופירוש מאחר זה, מה? מה אתה אומר? כן, אבל יש בעיה שהוא כותב מאחר זה. זה פה טעות דפוס, נכון? מה צריך לכתוב?
מאמר
זה, נכון. למה יש טעות? לפי הכלל הידוע, נכון? שבמהדורה הזאת יש טעות דפוס לפחות בכל עמודה. אז יש פה אחת הטעויות. ופירוש מאמר זה. מאמר זה. מה, מה קרה? לא ראיתי מה? כן, כן, זה, כן, הכותב בודק את העירנות של הקורא. אגב, יש עוד משהו, זה אותו, זו הסיבה שקוראים את התורה בבית הכנסת. למה קוראים את התורה בבית הכנסת? כדי לתקן את את החזן, נכון? שמה קוראים את התורה? כדי לתקן את החזן. נכון, חבר'ה ככה נשארים מרים. לכן זה טוב לקחת בעל קורא שלא יכין טוב. זה... אם הוא יכין טוב מידע... עכשיו פעם היה בעל קורא אחד בבית הכנסת שלי, הכין מצוין, שום טעות, תפסו אותו על דגש אחד, תקנו אותו על הדגש. טוב, אם תקנו אותי על הדגש, סימן שכן טוב. טוב, ופירוש מאמר זה דבר עמוק מאוד. דע כי השם יתברך כאשר ברא העולם ברא אותו בבית שהוא אות שנייה, והטעם מבואר, כן, כתוב בראשית, כן. והטעם מבואר במדרש אותיות רבי עקיבא ואחי יתמר. שם אמר רבי עקיבא, היו 22 אותיות, אמרה בית, ריבונו של עולם, רצונך שתברא העולם בי, שכן אומרים בכל יום, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ושיב הקדוש ברוך הוא, הן, ברוך הבא בשם השם, מיד קיבלו הקדוש ברוך הוא, וברא את העולם בבית, שנאמר בראשית ברא. וא', כיוון שראה את הקדוש ברוך הוא שקיבלו ממנו לברוא את העולם, עמד לצד אחד ושתק, נפגע, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', מפני מה אתה שותק ואין אתה אומר לי כלום? ישיב לו א' ואמר לו, ריבונו של עולם, שאין בי כוח לומר לפניך כלום, שכל האותיות מחושבים במניין מרובים. הרי כל האותיות זה יותר מאחד, נכון? ג' זה בגימטריה 3, נכון? ד' זה 4, ואני במניין מועט, אני רק אחד, ב' ב-2, ג' ב-3, וכן כולה, ואני ב-1. ישיבו לו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, א', אל תראה שאתה ראש לכולם, כמו המלך, אתה ואני אחד, והתורה אחת, שאני עתיד ייתן בך לעמי ישראל, אנוכי השם אלוהיך. טוב, אז כדי להסביר לנו דבר לא מובן, המהר"ל הביא לנו משהו עוד יותר לא מובן, כדי שנבין. נכון, טוב. יש המדרש יותר בהרחבה, גם בספר הזוהר מורחב קצת, שהאות הראשונה הייתה תו. אמרה האות תו, אני כדאי לברוא בי את העולם, כי אני בגימטריה 400, זה המספר הגדול, ואני גם האות הראשונה של המילה תורה. היא הראשונה שבאות שבמילה תורה, היא לא ראשונה באלף. אני צריך להביא לך בעל קורא שלא יכין טוב. טוב, זה האות הראשונה של המילה תורה. והקדוש ברוך הוא שמה מוצא איזשהו תירוץ, דוחה אותה. אחר כך באות האותיות שין, שין, רש וקוף. זה אותיות שקר, אי אפשר. כך באות צדי. הקדוש ברוך הוא מוצא עוד איזה תירוץ. תירוצים כאן לדחות את האותיות. בסוף מגיע הבית, אומרת, אני, ברכה. בית זה ברכה. זאת אומרת, שהוא באמת מצוין, נברא את העולם. ואלף זה ארור. אז אי אפשר לראות את העולם באלף, כי זה ארור. שאלה מובנת מאליה. הרי א' זה גם ההתחלה של המילה אור, של אהבה, של אמת, וב' יש ואילו האות ב' זה ההתחלה של המילה בלבול, כן, בטלה, יש הרבה, כלומר, היה אפשר לעשות בכיוון ההפוך. אלא הכוונה היא שב' זה ראשית הריבוי, והריבוי הוא ברכה. זה שיש הרבה, זה הברכה. זה שיש אחדות, זה כללה, זה ארור. וברגע שיש גורם אחד, אין אפשרות של ריבוי. או אם היה ריבוי במציאות מאלף, אז היה עולם מנופץ לחלקים ללא קשר בין החלקים. כמו כפטיש שחוצה סלע, שאם נותנים מכה בפטיש בסלע, אז הסלע מתנפץ כמה כיוונים, ואי אפשר לשחזר את הסלע. הקדוש ברוך הוא לא אחידות. כן. השם אחד, השם אחד הוא מכולל, כן, ודאי, ודאי. אז איך הוא עושה זה? אבל מה? מה עם האחדות האלוהית? האחדות האלוהית תתגלה בדרך של עלייה דיאלקטית במהלך ההיסטוריה, עד שיופיע בסוף האלף, באנוכי השם אלוהים.
שזה הריבוי הגדול. שזה האחדות של הריבוי הגדול.
נכון, האחדות של הריבוי. או הריבוי האחדות, כן.
לא מובן, כי האחד לכאורה זה אחדות,
וזה טוב
אחדות.
השאלה היא זה אחדות. יש אחד כולל, ויש אחד מפקיע. כלומר, יש או אחד אינקלוסיבי, או אחד אקסקלוסיבי. אז זאת השאלה. כן. אז מה שאומר לו כאן, עכשיו המהר"ל יסביר את כל מה שאמרתי במילים שלו. וביאור עניין זה, שאין ראוי שיהיה נברא העולם רק בבית, שערי הבית, רק כוונה אלא, כן? אין ראוי שיברא העולם אלא בבית, שערי הבית מורה על הברכה. אבל באחדות אין כאן ברכה, שערי הברכה על כל פנים יותר מאחד, כן? כמו ברכה, זה תוספת. המילה לברך בעברית זה תמיד להוסיף. והפלגה שג' וד' הוא יותר, אז אם ככה, אז תברא בתו. אין זה קשיה, כי הגימל הוא חוזר לאחדות. כי השניים הם כנגד שני הפכים, שהם שניים ומחולקים ואין להם אחדות כלל. ולכך שניים יש בו ריבוי ואין בו אחדות, אחר שהם נגד שני הפכים אשר לא התאחדו. אבל מן שניים ואילך אי אפשר שיהיו שלושה הפכים. ולפיכר בגימל יש התאחדות, ולא בשניים שיש בו ריבוי. כלומר, שלוש זה ביטוי של איחוד מחדש. כי כדי שיהיה שלישי, צריך ששני קצוות מלוגדים זה לזה, והשלישי מכריע ביניהם, או מאחד ביניהם. מובן? מה לא? הפכים... בואו אני אסביר לך משהו. שניים זה הפכים, נכון? הפכים הם בהכרח שניים, נכון או לא? כי אחד לא יכול להיות הפך של עצמו. שנייה, אחד יכול להיות הפך של עצמו? לא. אז אם כן, ברגע שדבר על הפכים, דיברת על שניים, נכון? למה לא שלושה? כן שלושה הפכים, כי השלישי תמיד יהיה קרוב או לזה או לזה. מובן? ולכך אמר שהתחיל בבית, מפני שכתוב בו, ברוך השם לעולם אמן ואמן, רצה לומר שהבית מורה ברכה. ויש לך לדעת, כי ברוך, כל האותיות שלו, מניין זה, שערי הבית, שניים, באחדים, והקף שניים בעשריות, והרש שניים במאות. ולכך לא היה אות ראוי לברוא בו את העולם, רק הבית, מפני שבו הברכה. כי בריאת העולם ריבוי מינים הם בעולם, וזהו הברכה. ולכך התחיל הבריאה בבית, שבו ריבוי וברכה. אתם רואים עד כמה שהמהר"ל רחוק ממחשבה מונוליטית. המונוליטית. כי תמיד יש רצון של אנשים לעשות הכל אחד, אותו דבר, דגם אחד של כל דבר. חייבים בבריאת העולם שיהיה ריבוי, אדרבה. זה השפע הגדול. לכן יש בית. נכון, נכון. אז זה מה שאומר עליו. הברכה זה הריבוי. כן? יש לפעמים פחד מהשונה. כן? האנשים מפחדים ממה ששונה. שוני. זה כל ההבדל. כן? מלחמות תנינים. לא, האחד לא הכל משתלשל ממנו, ההפך. האחד מונע את הריבוי. ברגע, זה כמו משטר ריכוזי. כשמרכזים את הכל באישיות אחת, בסמכות אחת, אז כבר אין חיים. כי הכל מקבל את החותם של המרכז. נכון, נכון, נכון. ואילו התורה היא אחת, כל דבריה ומצוותיה מקושרים, והתורה היא חוכמה אחת לגמרי. ומכל מקום, יתבהר לך, כי ולכן התורה באלף. מה? התורה כשהיא ניתנת, אנוכי השם אלוהיך. הבריאה בבית, התורה באלף. ומכל מקום יתבהר לך, כי התחלת העולם בבית. והיוד היא סוף. שערי היא סוף האחדים. ומן הבית עד היוד הם הרב דילג על עוד טעות דפוס. ובעוד עניין זה, בסוף העמוד הקודם, בעוד עם דלת, במקום בעוד. תודה רבה, זה ממש חשוב מאוד. נכון? אתה צודק. אתה צודק. תבורך. כן. אנחנו אוספים את הטעויות. בסוף אנחנו נעשה שק גדול של טעויות, ונביא אותם לתיקון. לא, לא, הוא אומר שפשוט דילגתי על טעות שיש. בסדר. עכשיו, ומן הבית עד היוד הם תת אותיות, רק אין היוד נחשב לגמרי לאחדים, שהרי היוד מצטרפת גם כן לעשרות, ולפיכך לא נחשב רק חצי. אז כמה אותיות יש בעצם? יש לנו תשע, יש לנו 8.5 אותיות. ככה זה יוצא. מה? מבית עד תת. לא, זה מבית עד יוד יש 9 אותיות, רק שהיוד היא קצת שייכת לעשרות, אז יוצא שהיא חצי שייכת, חצי לא שייכת. אז יוצא שכמה אותיות יש סך הכל, מלבד הראשית, מה? אבל היא קצת האחדים גם כן. היא אחת של
העשרות.
נכון, היא שייכת לאחדים. למה אתה לא מבין? יוד זה 10, זה נכון. כשאני שואל לך אם 10 זה שייך לעשרות או לאחדים? גם לאחדים מבחינה מסוימת. שערי זה סוף האחדים. שערי, כל זמן שלא הגעת ל-11, אתה עדיין באותו מעגל. העשירייה זה עדיין, כלומר, העשר הוא לא 9 ועוד 1. הוא משהו בפני עצמו. כמו ש-9 זה לא 8 ועוד 1. 1, 2, 3, 4. למה אתה אומר 1? 1 ועוד 1? 1 ועוד 1 ועוד 1? למה אתה לא אומר כך? למה אתה אומר 2, 3? בגלל שכל מספר יש לו אפיון משלו, נכון? לכן, גם העשירי, לא אמרת 9 ועוד 1, אמרת 10. רק ב-11 אתה אומר 10 ועוד 1, כי 11 זה 10 ועוד 1. כך שה-10 הוא שייך מבחינה מסוימת לאחדים, מבחינה מסוימת לעשרות, והצטרף אל העשירי הנוספת, אז מתברר שהיוד שייך לעשרות. לא, לא, זה דברים עמוקים, יש איזה סוד מאחורי הדברים, אבל קודם כל להבין מזה דרך הפשט.
מה? נראה לי חשד ככה, בצורה
לא, זה נראה לי... למה, לא הבנתי.
10 זה 10,
מה זאת אומרת? 10 זה 10, אתה צודק.
אתה חילבת את זה לתבנית מסוימת.
השאלה היא ככה, האם ה-10 שייך לעשיריות, או שייך לאחדים? עכשיו, כדי לדבר, רק שנייה, כדי לדבר על עשיריות, אתה צריך שלך לפחות 2. כלומר, כל זמן שלא הגעת ל-20, אין משמעות להצטרפות של ה-10 אל העשיריות. היו? לא. זאת אומרת, אתה אומר, זה שייך לעשיריות. מי אמר לך שיש לך עשיריות? הגעת כבר ל-20? שאתה מדבר. אבל מה זה ראשונה? אם אין שנייה, אז אין ראשונה גם.
יש מספרים, דבר אחד, ושני דברים.
זה כמו שאתה לא אומר יום ראשון בבריאת העולם. ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד, לא יום ראשון, נכון? למה? כי עוד לא היה שני. לעומת זה בשני אתה אומר יום שני, לא שניים, נכון? אתה אומר יום שני. זה דבר יש שיש לך שני, אז יכול לדבר גם על האחד כראשון. אותו דבר לגבי העשיריות. העשירייה הראשונה היא אחד, היא לא ראשון, כיוון שאין לך עדיין השני. כל מה שלא הגעת אל המספר 20, אתה לא יודע ש-10 שייך לעשיריות, כי אתה לא יודע בכלל שיש הרבה עשיריות. כך שמבחינה מסוימת, כל הזמן שאתה ב-10, אז אתה עדיין בתחום האחדים בלבד. ב-11, אז אתה גמרת מעגל אחד. בוודאי, לא הגעתי למעגל השני. אז כך ש-10 הוא מבחינה מסוימת שייך לעשיריות, הוא מבחינה מסוימת שייך לאחדים. כך שנאמר מספר הספרות במציאות זה 8.5. נכון? אהו. למה? מבית עד יוד? מבית עד יוד? לא. מבית עד... הרי אמרנו, אם אתה מדבר על המציאות, עולם הריבוי, זה מתחיל בבית. נכון? בית, ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', יוד. אז כמה יש לי? 9. עכשיו, התשיעי, דיינו 10, הוא מבחינה מסוימת של אחדים, מבחינה מסוימת לא. אז זה חצי. אז זה 8.5 ספרות יש בעולם. כזה מסובך? טוב. עכשיו יש דבר ועוד יפה כאן, שאנחנו רואים שבסיומו של כל מחזור יש תמיד משהו שהוא חצי שייך לכאן, חצי שייך לשם. זאת אומרת שיש תמיד בחינה אמצעית בין מדרגה למדרגה במציאות. משל, למה הדבר דומה? לעץ. עץ תפוחים. רגע, עץ תפוחים. עץ תפוחים. יש לו שורשים, יש לו גזע, יש לו ענפים, עלים, פרחים, תפוחים. התפוח נופל, אגב, לא רחוק מן העץ, והוא נרכב, גרעין ממנו נשתל בתוך האדמה, יוצא עץ חדש. עכשיו, הגרעין הזה, הוא שייך לעץ הקודם או לעץ החדש? מבחינה מסוימת הוא שייך לעץ הקודם, ומבחינה אחרת הוא שייך לעץ החדש. הוא הזיכרון של ההוויה הקודם. יפה מאוד, זה בדיוק. זאת אומרת, שיש תמיד במציאות מחזורים שיש ביניהם היעדר, בין הוויה יש היעדר, הוויה, היעדר, הוויה, היעדר. אבל תמיד בתוך היעדר יש גרעין של מה שהיה ומה שיהיה. לכן זה נקרא חצי. כך שה... המשמעות של הביטוי חצי היא משמעות עמוקה מאוד. כי החצי זה גם מה שחוצץ, וזה גם החץ שמקשר. מסביר את הקריא וכתיב בהפטרה של ויומר לו יהונתן מחר חודש. אנחנו קוראים בשבת שבערב ראש חודש. אז שם יש כמה פעמים שכתוב החצי או החצים. זאת אומרת שיש תמיד נקודת אחדות שחורזת את השינויים בתוך הבריאה. נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. מישהו שאל פה איפה האפס? נשאל איפה האפס. אתה שאלת איפה האפס? יפה. האפס פה זה האחד. הוא מכנה כאן את האחד. האפס מכונה פה אחד. נכון, כלומר כל זמן שאין לך ריבוי, האחד הוא אפס. כל זמן שאין ריבוי, יש לך אחדות בלבד, אז זה אפס. אפס מציאות. אני רואה. טוב. לא, אבל לאט, לאט, אתה יודע, עם אלול ככה זה לאט. מה אתה רואה? רגע, יש פה מישהו ששואל שאלה. בצרפתית כן סופרים בחיבור 90 זה 40 40 10 רגע 90 לא, אז זה אפילו לא נכון מה שכתוב כאן. צריך להגיד 4 20 10 נכון. עכשיו, אבל בבלגית לא. בבלגית אומרים לא, לא. נכון? תחשוב על זה, משה. מפתח תקווה. טוב, איפה היינו? כן, האפס והאחד. אני אומר. אפס זה איפה שאין מציאות. נכון? מתי אין מציאות? כשאין ריבוי. הריבוי זה 2. אז 1 זה אפס. בסדר? המציאות היא לא אחת. מישהו שואל, האם מה שהרב דיבר על המספרים זה מרבי שם טוב גפל? התשובה היא לא, זה מהמהר"ל. אם כי לגבי ההגדרה של האחד והאפס יש איזה שייכות, אבל לא חייבים להרבד. טוב, בואו נקרא. אם כן, ומכל מקום יבהר לך כי התחלת העולם בבית והיוד הוא סוף, שהרי היא סוף האחדים, ומן הבית ועד היוד הן 9 אותיות, רק אין היוד נחשב לגמרי לאחדים, שהרי היוד מצטרפת גם כן לעשרות, ולפיכך לא נחשב רק חצי, וכל אחד מהאותיות כולל 10 עולמות, כי כל אות ואות למעלתו כולל 10 עולמות, וכל יובל נחשב עולם בפני עצמו, ולפיכך אין בן דוד בא עד 85 יובלות. פשוט זאת אומרת, מה שכתוב בגמרא, החישוב הזה שנחשב שם, זה לגבי מהות העולם. שזהו תשלום מן האותיות, ואז אפשר שיבוא המשיח. וכל הדברים האלו אשר אמרנו, היינו שלא יהיה פחות, אבל אפשר שיהיה יותר. הוקדמו כלי רבשי בדרך, כפי שרבשי מעמיד בהמשך. זאת אומרת, מה שכתוב כאן 85 יובלות, זה שלפני כן העולם עוד לא בשל. אין בשלות. להביא את המשיח, בגלל שעדיין לא עבר מה שצריך לעבור. כן, העולם מגלה אידאות, מגלה ערכים, והם צריכים לבוא לידי ביטוי. בשנת 490 אנחנו יכולים לסכם, להגיד, זהו, אמרנו הכל. מכאן ואלה, זה רק חזרות. כן.
אם ככה זה חזקיהו בר כוכבא, לא יכולים
להיות. לפי זה חזקיהו בר כוכבא, לא יכולו להיות המשיח. כלומר, זה בעצם מה שהגמרא רוצה לומר, שכל אלה שניסו מקודם לא יכלו להצליח במהות, בהגדרה הם לא יכלו להצליח. ולמן דאמר, עכשיו הוא מביא את הדעה השנייה, לאחר 4291 עולם יתום, כן, זה המגילה הזאת שמצאו אצל הרומאים, דסבירה לה, הוא סבור, דבעינן 85 יובלות, לכל הפחות לביאת המשיח, וצריך עוד 40 שנה, עד שיצמח המלך המשיח בשלמות. למה 40 שנה? כמו שהיה תחילה, כאשר יצאו ממצרים, ואחר 40 היו גוברים על שונאיהם וכלות אותם. הרי יצאו ממצרים ועוד 40 שנה במדבר, עד שנכנסים לארץ. אז כנראה שיש איזה משהו קבוע כזה. ולפיכך אמר, לפיכך אחר 4291 שנה, כן, כתוב כאן 5, זה, למה? למה כתוב 5? זה טעות, כן, אנחנו חפשים הרי את הטעות. כן, עולם יתום, כי 85 יובלות הם 4250, ו-40 שנה לצמיחת המשיח, ואחר כך עולם יתום בשנת מ"א. ומה שכתוב, שיהיה מהם מלחמות תנינים. מה זה תנין? מה? כתוב, תנין זה גם תנים, זה חיה אכזרית. כן, מה? נכון, אבל יש גם בעברית תנין, זה אכזרי, זה מסמל את האכזרי. למשל, כתוב, גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאכזר כיענים במדבר. נכון? זאת אומרת שאפילו כשהתן או התנין הוא רחמן, אבל בת עמי נתונה לאכזר. זה ביטוי לאכזריות. רוצה לומר, גוי אכזר, כמו שכתוב, גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהם. אז גויים אכזרים היה לנו הרבה זמן. כן, מה שאמר, מהם מלחמות גוג ומגוג, היינו אומה שכוחה מחמת הריבוי, וכמו שמבואר בכתוב, כי יהיה הריבוי לגוג ומגוג. זה דיברנו בפרקים הקודמים, לא? דיברנו כבר על גוג ומגוג, עוד לא?
כן.
כן, דיברנו, נכון? ומלחמות, כי זה הריבוי מול האחדות. ומלחמות תנינים ומלחמות גוג ומגוג, שני דברים מחולקים, האחד מחמת הכוח שיהיה לגויים שנקראו תנינים, והשני מחמת הריבוי. יש שני סוגי מעצמות. יש מעצמות שהן הכוח הברוטלי, שזה העיקר הפעולה שלהם. הם אוספים נשק, הם מאדירים את הכוח. זה האומות שהן תנינים, אכזריים כאלה. ויש אומות שהכוח שלהם זה הריבוי. מה זאת אומרת הריבוי? הם מבוללים. הכל מתבולל בתוך הריבוי של האומות האלה. זה סוג אחר של כוח. למשל האמריקאים, יש מה שנקרא אימפריאליזם תרבותי. כן? כולנו נשתה קולה. מה, קולה זה, נתתי לך מכות? לא. מה זה לך נשתה קולה? אבל קניתי אותך. אני זוכר שהיה, היו שנים רבות שלא היו יחסים דיפלומטיים בין ארצות הברית לבין סין. עד שבימי הנשיא ניקסון חידשו את מערכת היחסים. והקימו שגרירויות, הכל. הביטוי הראשון לחידוש היחסים היה משלוח של קונטיינר של קולה לסין. מה אתה אומר? גם הודו זה ריבוי, באמת זה מבולל. הודו זאת מדינה מבוללת. כי בהודו הכל אפשרי. הכל אפשרי כל כך שאין משמעות לכלום. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. איזה רוחניות שאתה רוצה. הכל אפשרי. מבוללת גם כן. יש הרי...
מה המדינות של הכוח?
המדינות של הכוח, למשל, קוריאה. או בזמנו האימפריה הסובייטית הייתה כזו. או סדאם חוסיין. יש אנשים בעלי כוחניות. זה שני סוגי כוח, אבל למשל יש כוח שאני נותן אגרוף בפרצוף של מישהו, זה כוח, זה לא בילול. ראיתי? אני נותן זבנג בפרצוף למישהו, מה זה נקרא? כוח. בסדר? אני מחייך למישהו, מזמין אותו לארוחת צהריים, מה זה? זה מבולל. זה שני אופנים שונים של פעולה. היום יש, דרך האינטרנט, יש הניסיון ליצור חברה גלובלית, כן? שבה אין הבדל, כלומר, זה הרבה יותר חזק מאשר כוחניות. ופועל, פדרציני, זה כתוב במשלי. אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ואם צמא, השקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. טוב. וכל זה העניין בעל וערכה של סוף ימי העולם יתגברו הכוחות האלו המתנגדים למשיח, ואלו שני הכוחות מתנגדים אליו, הריבוי מן האומות יהיו מתנגדים לישראל במלחמת גוג ומגוג, והשני אשר מיוחס להם גודל הכוח במלחמות תנינים. כן, למשל מי שרוצה לזרוק פצצת אטום, זה תנינים. ודברים אלו יש להבין אותם, ומתבהר לך כי יש זמן מיוחד לקץ הגאולה. ואולי יקשה לך מה שאמרנו למעלה, שאמר המשיח עתה אתנה, פירוש כי הכל, לא, זה וכולי, כי הכל אמת ונכון. כן, איך עולם? המשיח אמר שיכול לבוא כל יום. בצד שני אתה אומר, הוא לא יכול לבוא לפני שיעבור כך וכך זמן. זה סתירה. כי מזד המשיח בעצמו אין מניע כלל ואין לו זמן מוגבל. כלומר, אם תשאל את המשיח, אתה מוכן לבוא היום? כן, אני מוכן. אבל אם תשאל את העולם, אם הוא מוכן, העולם, לא, אני לא מוכן. כלומר, מצד המשיח אין זמן, מצד העולם יש זמן. רק יש מניעה מצד שהמקבל אינו מוכן, אבל אין מניעה מצד המשפיע. והיינו ואמר לי היום אם בקולו תשמעו, כלומר אם המקבל מוכן אין מניעה מצד המשפיע. אמנם המקבל אינו מוכן, והקץ הוא הכנת המקבל כמו שאמר. זאת אומרת שיש לפעמים אור, האור כל הזמן זורע, השמש זורחת, היא לא מעכבת, אבל לפעמים כדור הארץ התהפך, לפעמים אדם סגר את התריסים או סגר את העיניים, לכן זה תלוי במקבל.
זה כל העולם, זה לא רק
המשרד. זה כן, מי שצריך לקבל. אגב, לפני כמה ימים אמר לי יהודי אחד מעיר קדושה בארץ, אמר לי בדור שלנו זה דור של אסתר פנים. אז אני אמרתי שהוא חידש לי חידוש, הבנה חדשה במושג אסתר פנים. עד עכשיו חשבתי מה זה אסתר פנים, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. היום אני מבין מה זה אסתר פנים, שהאדם מסתיר את פניו כדי לא לראות את אור השם. כן, טוב. וגם בזה התבנה לך תשובת השואלים מעריכות הגלות, כיוון שצריך קץ מוכן ומסודר משם יתברך, ואין נשאול על הסדר של השם יתברך, למה כך? כמו שנשאול על כל הדברים המסודרים בבריאת השם יתברך. ובמדרש בשביל חמישה דברים נגלו ישראל ממצרים, מתוך צרה ומתוך תשובה ומתוך זכות אבות ומתוך רחמים ומתוך הקץ. כן? צרה, תשובה, זכות, רחמים, קץ. מתוך צרה דכתיב וינחו ישראל מן העבודה ויזעק, מתוך תשובה דכתיב עתה על שבעתם, מתוך זכות אבות דכתיב ויזכור אלוהים את בריתו, ומתוך רחמים דכתיב וירא אלוהים את בני ישראל, מתוך הקץ וידע אלוהים. ואף לעתיד לבוא אין נגלים אלא מתוך חמישה דברים הללו. מתוך צרה דכתיב וצר לך, הרי מתוך צרה זה כבר עברנו, נכון? השואה. ושבת עד השם אלוהיך, הרי מתוך תשובה, זה גם עברנו, נכון? הציונות. כי לרחום השם אלוהיך, הרי לך מתוך רחמים. ולא ישכח את ברית אבותיך, הרי מתוך זכות אבות. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, הרי מתוך הקץ. ובירו עניין זה, כי כל גאולה היא כמו עולם חדש לגמרי, וכמו, ומבנה שהגאולה היא כמו עולם חדש, הם מגלים בשביל חמישה דברים כנגד ההה, שבה ברא השם יתברך עולם הזה. כן, הרי העולם בכלל נברא בבית. עולה, אבל העולם הזה, העולם מתחלק לשני עולמות. עולם הבא ועולם הזה. עולם הבא ביוד, והעולם הזה בה. נכון? ביה השם צור עולמים. בית, יוד, ה. והמבין יבין. מה? ההה, כן, שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. אבל עניתי לך, אתה פשוט לא מקשיב. אני עניתי עכשיו בדקה הזאת, ופשוט לא הקשבת מרוב שהיית נתון לשאלה. אני חוזר למרות הכל. למרות שכל המקשיבים, גם הגולשים יגידו מה פתאום הוא חוזר, וגם האלה אומרים מה פתאום הוא חוזר. אבל בשבילך, כן, אמרתי, העולם בכללו בבית, אבל העולם מתחלק לשניים, עולם הבא, עולם הזה. אז בתוך הפעולה הכללית של בריאת העולם, יש לך יוד שפועל את העולם הבא, והה את העולם הזה. שנאמר, ביה השם צור עולמים, בית יוד ה. אלא? אז זאת אומרת, כל פעם שיש עולם חדש, יש ה מחדש, והמבין יבין. ברור, כי זה מדובר פה על פי הקבלה. אז מה זה הקבלה? על פי הקבלה, הה האחרונה של י' כ' ו' כ', היא כנגד מידת המלכות, שמכוחה מתחדש עולם כל פעם, כמו הגרעין של התפוח, שהוא היסוד של, של העץ החדש. והמבין יבין החלו חמישה דברים כנגד ההה הראשונה שבשם המיוחד, וכאשר יש בגאולה חמישה דברים אלו, אז חמישה דברים ביחד גורמים לגאולה כמו, שהוא כמו הוויה חדשה. אבל דבר אחד או שניים אינו גורם הוויה חדשה שמתחדש על ידי הגאולה, רק כאשר יש חמישה דברים כנגד ההה שבשם המיוחד, ואז יזכו לגאולה שהוא הוויה חדשה, ודי בזה.